שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש, איגרת תחיית המתים את רבנו הרמב״ם. כזכור, האיגרת הזאת נכתבה בשפה הערבית, ויש לה כמה תרגומים, כמה מהדורות. לשם הנוחות אנחנו משמשים בעקביות בשיעור הזה במהדורה אחידה, לא היא המהדורה של הרב יצחק שילט, זו שאני מחזיק כאן ביד, עם הכריכה האפורה. כזכור, יש גם מהדורה אחרת, עם הכריכה צהובה ואותיות אדומות, אבל זה לא כל כך משנה, כי הדפים זה אותם הדפים, רק הכריכה שונה. ובשיעור הקודם הגענו לעמוד שין נון ג' וסיימנו את העמוד, ואז אנחנו עוברים לעמוד שין נון ד'. לפי זיכרוני, מאז שעבר השיעור הקודם, נשאלתי מה אומר הרמב״ם על גלגול נשמות. ניתן לומר בהחלט שתחיית המתים דומה בהיבטים רבים לה, לאמונת הגלגול. כן, שבגלגול גם כן, הנשמה חוזרת אל הגוף. רק לא אל גוף ככה שפתאום יוצא מקברו או שנבנה מחדש, אלא גוף שנולד. תינוק, חמודי, קטנצ'יק, ואחר חוזר. הרי מברר שהוא גלגול של. דבר מפתיע מאוד הוא שהרמב״ם איננו מדבר בשום מקום על הגלגול. איננו אומר אם הוא נגד, איננו אומר אם הוא בעד. יש בזה כדי להפתיע. היינו מצפים שפחות יגיד משהו, שיגיד לא מסכים, יגיד מסכים. רמב״ם שותק בנושא הזה. אמנם בספר מקור חיים לאחד מחכמי הראשונים ששכחתי את שמו, לא רבי שמעון בן גמליאל, אלא זה מקור חיים אחר, מוזכר שרבי אברהם בן הרמב״ם התנגד לתורת הגלגול. אבל לא מוזכר בכלל שהרמב״ם אמר על זה משהו. דבר מפתיע מאוד. יש לציין, לעומת למשל רבנו סעדיה גאון, בספר אמונות ודעות, שכותב מפורש נגד הגלגול. כן? ויש אחרים, והרמב״ן כותב מפורש בעד הגלגול. והרמב״ם שותק. נראה לחבר את הדבר הזה לעמדה כללית של הרמב״ם לגבי כל דיון בנושא הישארות הנפש. במורה נבוכים, הוא מביא שמה את אחת מההוכחות שכתבו המותקה להאמין לבריאת העולם, והרמב״ם דוחה את ההוכחה הזאת. מה ההוכחה שהביאו המותקה להאמין? אחת מההוכחות, הם אמרו, אם העולם קדמון, כלומר תמיד היה, יוצא שיש אין סוף נשמות שנמצאות בבת אחת בו זמנית, שזכו לחיי נצח. והרי אין סוף ישויות בבת אחת, כבר פסק אריסטו שזה בלתי אפשרי. אומר הרמב״ם, ההוכחה הזאת לא שווה כלום. למה? כי היא מדברת על דבר נעלם, ומוכיחה אותו על יסוד דבר נעלם עוד יותר. שמי יודע את אופי ואת איכות הישארות הנפשות ובמה נבדלות זו מזה בעולם העליון. כלומר, הרמב״ם, כנראה מתוך זהירות גדולה, אומר, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. אז זה לא שהרמב״ם מתנגד לגלגול, יכול להיות אפילו שהוא קיבל אותו. אבל הוא לא חשש שזה נושא שראוי לשמש כחינוך לכלל. עכשיו, לגבי תרומת איברים וכדומה, רבנו סעדיה גאון כבר דן בזה, מה קורה עם אדם שנשרף, איך הוא קם לתחיית המתים. ודאי שהוא קם לתחיית המתים, מה זה משנה, נשרף, לא נשרף. וכי הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לקבץ כמה אטומים ולעשות מחדש את הגוף, זה שום דבר. בכלל, הרי אני אישית החלפתי את הגוף שלי מספר פעמים במשך החיים. כל החומרים שמרכיבים אותי מאז שהייתי ילד הוחלפו מזמן. כן? אז כך שאפשר להגיד, אז עם איזה אטומים אני אקום? זה לא שאלות, זה כמו ששאלו את רבנו סעדיה. האם אישה שהתאלמנה והתחתנה, אחר כך חוזרת היא ושני בעליה לתחיית המתים, למי היא חוזרת? לראשון או לשני? ענה רבנו סעדיה שיש בזה שלוש תשובות. התשובה הראשונה היא שהיא חוזרת לראשון. התשובה השנייה שהיא חוזרת לשני. והתשובה השלישית, שמשה ואהרון כבר יהיו שם, אז תשאל אותם. כן, כלומר, רואים שרב סעדיה כתב את זה בהומור. זאת אומרת, מה אתה בכלל מבין? איזה קטגוריות קיום יש שם וכדומה? משל, למה הדבר דומה? להבנה שיש לעובר במעי אמו באיכות החיים שאחרי הלידה, מה הוא מבין? הוא יודע שיש לו לאן להמשיך, אבל הוא מבין בכלל מה זה. אז אותו דבר גם, מה אנחנו מבינים חיים אחרי המוות, אחרי התחייה וכדומה. טוב, ובכן, אני מציע שאנחנו נמשיך באיפה שעצרנו פעם הקודמת, עמוד שינון ד' שורה ראשונה. ואומנם, מה שזכר עלינו, מי שזכר, שאנחנו אמרנו בתחיית המתים שבמקרא, שהוא משל, כלומר אומרים עליי שאני אמרתי שתחיית המתים המוזכרת בתנך זה מטאפורה, הוא שקר ברור ודיבור שרה גמור מאומרו, ממי שאמר את זה. והנה, חיבורנו כבר נתפרסמו, ויקראו, ויראה אנה אמרנו זה. כלומר שיראו לי באיזה מקום כתבתי שתחיית המתים זה משל. אלא אם אמרנו הוא במה שכבר אמרו חכמי ישראל, כגון מתי יחזקאל, שחכמי התלמוד חולקים בו. כן, בתלמוד יש לנו מחלוקת האם המתים שיחיה יחזקאל הוא יחיה בפועל אנשים, או שזה הכל איזשהו חזון משלי. פשט הכתוב אגב ביחזקאל, שמדובר שם לא בתחיית מתים, אלא במראה שמתאר לו את חזרת האומה לארץ. כן? ויש לנו מגדולי התנאים שמה שאומרים שזה משל. אז הרמב״ם יכול לנקוט ביחס לאותו פסוק כדעת אחד מחכמי ישראל שזה משל. האם בגלל זה יאמר שכל המקומות שבהם מדובר על תחיית המתים בתנך, הרמב״ם מפרש אותם כמשל? זה שקר. וכל דבר שיש בו מחלוקת לא יביא אל מעשה, אפשר להכריע בו אחד משני המאמרים על חברו, וכבר זכרנו זה בפירוש המשנה פעמים. כאן הוא מציין הרב שילת ארבע מקומות, אני חושב שיש אפילו חמישה מקומות. למה הכוונה? יש לרמב״ם אמירה כזאת, שכשיש מחלוקת בין החכמים, ואין השלכה הלכתית מעשית למחלוקת ביניהם, אין אומרים הלכה כדברי פלוני. מזה יש מעריקים שרצו להסיק שלדעת הרמב״ם בענייני אמונה אין הלכה. נכון? יש כאלה שכיוון שהרמב״ם אמר שדבר שאין בו השלכה מעשית ונחלקו בו החכמים אין אומרים בו הלכה כדברי פלוני, מכאן שלדעת הרמב״ם בענייני אמונה אין הלכה. עד כאן דברי הריקים. כן, מה אתה אומר?
למה הרב אומר? כי הרב
זימן
אותנו
שהרייבד
אומר שכל דבר
שאין לו
השלכה למעשה אפשר לסבור.
אם אתה שואל מדוע אני סובר שהרמב״ם לא חושב כמו הרעבד, זה מעניין. אני אגיד לך למה, כי הרמב״ם והרעבד היו שני אנשים שונים.
הרב אמר שהעריקים חשבו,
ולהגיד
ריקים על
הרייבד
זה...
לא, הרעבד ודאי איננו מעריקים, חס ושלום, חלילה לנו, בלי לייחס לו דעות כאלה. כן? הרעבד סובר שמי שטועה בהלכות שבענייני אמונה, אין לכאן אותו מין. משהו אחר. אבל מה שאמרו הריקים באקדמיה, הם התכוונו לומר שהיהדות, כדעת מנדלסון, איננה כופה דעות. אלא העיקר מה לעשות, כן? שהיהדות היא חוקה שנתגלתה, ולא תיאולוגיה שהתגלתה. והדברים האלה הם הבל וריק, כסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. שאם כך, מדוע הרמב״ם כתב 13 העיקרים? ומדוע כתב הלכות יסודי התורה? ומדוע כתב בהלכות תשובה רשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא בגלל אמונתם הרעה? אז זה ברור שלדעת הרמב״ם יש הלכות בענייני אמונה. אז מה התכוון הרמב״ם כשאמר מה שאמר בפירוש המשנה? הוא התכוון להגיד שבין חכמי ישראל, מכיוון שממילא אין בין חכמי ישראל מחלוקת בעיקרי האמונה, כך סובר הרמב״ם, שלא נחלקו חכמי ישראל בעיקרי האמונה, ממילא כל המחלוקות שלהם בענייני אמונה, שאין בהם השלכה מעשית, עליהם ניתן לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כן? שבדברים האלה בין חכמי ישראל, לא שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה וזה יהדות, בין חכמי ישראל שהוזכרו במשנה ובתלמוד, אז בזה אתה לא אומר שהלכה כדברי פלוני, כי זה טוב וזה טוב. ולכן מותר גם לאדם להגיד, אני מאמץ דעת תנא פלוני, כי זה נראה לי יותר. לעומת אחר שאומר, אני מאמץ דעת תנא אלמוני, כי לי זה נראה יותר. כיוון שממילא אין הלכה, אין השלכה הלכתית למעשה. אני רוצה על פי זה אגב להסביר שאלה שהתלבטו בה רבים, שהגמרא אומרת שרבי אבא הוא אומר, אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח. אבל עולם הבא, עין לא ראתה, אלוהים זולת הרע. כלומר, כל מה שתראה, נבואות לעתיד לבוא, אצל הנביאים מדברים רק על ימות המשיח. אבל עולם הבא, אף נביא לא דיבר. אומר התלמוד, ופליגדי שמואל. כלומר, על זה חולק שמואל. דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, שהדבר היחיד שמאפיין את ימות המשיח זה חזרת העצמאות המדינית, אבל כל שאר הדברים זה לא על ימות המשיח, זה על עולם הבא. אם כן, יש פה מחלוקת בין שמואל לבין רבי יוחנן. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זו דעת שמואל. בהלכות תשובה, אומר הרמב״ם, אין אדם משיג את טובת העולם הבא מהי, אמרו חכמים, כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא אין לו ראת. אם כן, שואל במרן הכסף משנה, איך יכול להיות שפה פסק כשמואל, ופה פסק כרבי יוחנן. אלא, כנראה הרמב״ם הולך לפי העיקרון שלו, שכיוון שאין השלכה מעשית, מה אני עושה מחר בבוקר, במחלוקת הזאת שבין החכמים, ממילא דברי שניהם נכונים. ואף על פי שהתלמוד סבר, כלומר התלמוד הציג את זה כמחלוקת, אנחנו לא חייבים לפרש את זה כמחלוקת, אלא כל אחד אמר זה צד אחר. כלומר, וזה נכון שכל הנביאים לא דיברו אלא ליבות המשיח, אבל העולם הבא היא נוראתה, וזה גם נכון שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, ואז כל הדברים שנקרים כשינוי סדרי הטבע שבדברי הנביאים, נצטרך לפרש אותם כמשל, כפי שהוא עושה במפורש במורה נבוכים. בסדר, זאת אומרת שהרמב״ם משתמש הלכה למעשה בעיקרון שלו במשנה, ובזה מתורצת קושייתו של מרן הכסף משנה. לא, זה בדיוק זה, לפי הרמב״ם, לפי זה נפקא מינה. עכשיו נשאלת השאלה באמת, שאל אחד הריקים באקדמיה, איך הרמב״ם סובר שהלכה כשמואל, הלא שמואל דת יחיד הוא בין חכמי ישראל. כן? קודם כל, אותו הריק שאמר את זה לא שם לב לעובדה מעניינת, שהדעה הנגדית, אם כבר יש דעה נגדית, זה גם כן יחיד, רבי יוחנן. כלומר, למה אתה אומר זה יחיד? גם זה יחיד. כן? אלא מה? הרמב״ם, שידע ללמוד גמרא, קרא את הברייתא הרי רבי יוחנן ושמואל הם שניהם אמוראים. אבל הרמב״ם, שהיה ידע לקרוא גמרא, קרא בסוף פרק ראשון במסכת ברכות את הברייתא. המביאה את המחלוקת בין בן זומה לחכמים לגבי ימות המשיח. נכון? האם זה ימחוק מן הזיכרון הלאומי את יציאת מצרים או לא. נכון? ושמה בן זומה אומר, אין מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, נכון? והוא מביא לזה פסוק. מה הפסוק? הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי בחי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. אם כן, לפי בן זומה, מה זה ימות המשיח? קיבוץ הגליות, נכון? אמרו לו, החכמים, החולקים על בן זומה, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שיש שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. אם כן, מה זה ימות המשיח לפי החכמים? הפסקת שעבוד מלכויות, חזרת העצמות המדינית. כלומר, לא רבי, לא בן זומה ולא חכמים דיברו על ניסים. אם כן, אתה רואה שכל התנאים סבורים כדעת שבועל, אם כן, הוא לא דעת יחיד, הוא דעת רבים. ברור.
קושי על רבי יוחנן.
לא, זה לא קושי על רבי יוחנן לפי זה. עכשיו, הרמב״ם, זה עוד יותר מצדיק את דברי הרמב״ם, שרבי יוחנן לא סותר את שמואל. והצגת הגמרא כאילו ששמואל חולק על רבי יוחנן, אינן רק אלא מסיבות טכניות של הצגת הדעות. אבל מצד האמת, הגמרא יודעת שגם לפי רבי יוחנן, הלכה כדברי התנאים האלה, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. ולכן אין שום נפקא מינה בין הדעות אם להגיד הלל ביום העצמאות או לא. לא ביום ולא בלילה. כי על זה הפסוק מדבר. כלומר, זה הגדרה של ימות המשיח.
למה? יש שתי נתונים של ימות המשיח.
מה זה?
לא. אבל מה הגדרה של... מה מגדיר את תקופה כימות המשיח לפי התנאים?
יכול להיות שגם זה.
לא, רק זה. הם לא הזכירו משהו אחר.
לא יהיה חוץ מזה שום דבר.
לא, שזה הקריטריון. כלומר, ודאי שגם שמואל לא מתנגד לזה שיהיה נס. אבל הוא אומר, זה לא מה שמגדיר את התקופה כימות המשיח. יהיה נס, למה לא? מקבל, שיהיה נס.
רבי יוחנן אמר שזה כן מגדיר את הימות
המשיח? לא, גם לא. רבי יוחנן בא להסביר שעולם הבא היא נורא עתה. ככה מסביר הרמב״ם. כי הוא אומר שכל מה שאמרו על שינוי סדרי הטבע באחרית הימים, הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, יש לו פרק ארוך, שהוא מסביר שהכל זה משל. כולל שמיים חדשים בארץ חדשה, הוא אומר, כל זה זה משל. הוא מסביר גם משל למה. כן. הוא אומר שהמשל להתחדשות המלכות. אז כך שלפי הרמב״ם אין בזה כל קושי. גם לא לרבי יוחנן. ובכן, מתוך כך אני מציע שאנחנו נמשיך. כן. וכן יראה לנו מן המאמרים ההם. שאלו האנשים אשר ישובו נפשותם לגופות ההם, כלומר, כשתהיה תחיית המתים, יאכלו וישתו ויבעלו ויולידו וימותו אחר חיים ארוכים מאוד כחיים הנמצאים בימות המשיח. כלומר, תחיית המתים לפי הרמב״ם זה חיים כיפיים, ארוכים ונחמדים, אבל צריך למות בסוף. כי הרי זאת לא המטרה. המטרה היא עולם הבא, הנפש ללא הגוף, משוחררת מכל הצרות, ועוסקת בדעת אלוהים באופן מתמיד. לכן אומר הרמב״ם, זה חלק מן השכר המובטח לצדיקים, יאכלו, ישתו, יביאו ילדים, יהיה נחמד, וזהו. אמנם, החיים אשר אין מוות אחריהם, הם חיי העולם הבא, אחר אשר אין גוף בהם. כן. זה מעניין. מי אמר שמגיעים? כלומר, אפשר גם לא להגיע לתחיית המתים. כן? מי שמפשל, לא מגיע. מה?
נעלה בדמה.
מי שזוכה, אז ממשיך שם, אז יהיה נוח יותר לקיים מצוות. כן? לדעת רבנו סעדיה גאון, הוא כותב מפורש על השאלה הזאת, שיהיו מצוות. הוא גם מסביר איזה מצוות, מצוות מעניינות. הוא אומר שכדור הארץ אומר שמה, טוב, רב סעדיה יש לו כיוון אחר קצת מהרמב״ם, אבל כדאי ללמוד את זה גם כן. הוא מסביר שהעולם יהיה שטוח, כלומר, מה זה שטוח? כדורי. אבל בלי ערים וגבעות, בשביל מה כל זה? כזה פשוט, יפה, כזה, הגלגל כזה חמוד. ויש שם בית המקדש כמובן במרכז הכל, ותהיה עבודה של פעם בשבוע ופעם בחודש, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר ישתחוות לפניי, אמר השם. זה העבודה הראשונה, כלומר עבודה לבוא להשתחוות פעם בשבוע פעם בחודש. ויש עוד עבודה תהיה, אומר רב סעדיה, שאחרי שיצאו מעבודת המקדש הזאת, יצאו לראות את אלה בגהינם. כן? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה והיו דיראון לכל בשר, וזה גם כן יהיה חלק מהעבודה. כלומר, בשבת אחרי הצהריים, הולכים לעשות, הולכים לעשות טיול בגהינם, לראות את מצבם של הפושעים.
כן? הילדים האלה שיילדו אז, הם לבו למשפט? או...
אני לא יודע, כלומר, זה בינתיים, כלומר, הרמב״ם כאן מסביר, את העיקרון הגדול, כן? שחלק מהשכר של הצדיקים זה תחיית המתים. וכאן עולה שאלה גדולה, אבל בשביל מה כל זה? כן, מה אתה אומר?
הגמול לגוף איפה הוא
בשנתיים? הגמול לגוף, אתה שואל. לא יודע, הרמב״ם לא מדבר על זה. כלומר, אתה מדבר כמו רמח"ל. אתה קראת הרמח"ל, דעת תבונות, שצריך שתהיה איתך תלמידים כדי לתת שכר לגוף. כי הנה הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. נכון? ולכן זה לא פייר שהגוף עבד כל כך קשה, כל כך הרבה זמן, לא נותנים לו כלום. צריך לתת לו תחיית המתים, לתת לו מצב טוב, שלם, חזק, מאיר, מזוכח. כן? הרמב״ם יגיד, מה? מה זה שכר לגוף? אז לגוף אין תודעה בכלל. אז לא שייך לתת לו גוף. לא שייך לתת לו שכר. כן, מה אתה אומר?
שהרמח"ל אומר גוף, זה כמובן, זה כמו, שכר לגוף זה כמו באסלאם נגיד, מה שהגוף מקבל שכר בעולם הבא?
לא, מה פתאום? לא, לא, זה כמו באסלאם, 72 בתולות. בשביל כל המתפוצצים. לא, באמת. לא, ודאי שזה לא. לפי הרמב״ם צריך לתת שכר לגוף, לפי הרמח"ל צריך לתת שכר לגוף, כי הגוף בעולם הזה מאפיל את זוהר הנשמה. רגע, תן לי להסביר, אני אגמור את המשפט, אז אולי זה יפתור את הבעיה. כלומר, הגוף בעולם הזה מאפיל על זוהר הנשמה. הוא כמו אטימות כזאת. ואילו בתחיית המתים, הגוף במקום להיות אוטם, הופך להיות גילוי. כלומר, הוא זך כל כך, שזוהר הנשמה מופיע דרכו. ואז הוא מאפשר לנשמה לעלות מדרגה. כיוון שהנשמה עולה מדרגה, יש לה כוח יותר גדול לזכך עוד יותר את הגוף. ואז הגוף מסייע בידי הנשמה לעלות עם מדרגה עוד יותר גבוהה. וכך עד אין סוף. כלומר, יש זיכוך הדדי של הגוף ושל הנשמה, באופן שיש עלייה אינסופית. עד כאן מובן?
בסדר. לפי הרמב״ם, תחיית המתים, הגופות יקומו ביחד כולם, או שיהיה איזה הדרגתיות כלשהי?
אין לי מושג. מה שהרמב״ם לא כותב, אני לא יכול לדעת. יש לי כלל, כדי לדעת מה הרמב״ם אומר, מה ידעת הרמב״ם, מה עליי לעשות? לקרוא ברמב״ם. מה שהרמב״ם מוסר בידינו, ידוע לנו. מה שהרמב״ם לא מוסר, אנחנו פתוחים לכל הספקולציות האפשריות. בסדר? זה מה שאנחנו מוגבלים. כן, האמת היא, יש פעם מישהו שאל, הרי הרמב״ם אומר שאין אדם יודע בדיוק איך יהיו הדברים בדמות המשיח. נשאלת השאלה, אז למה יש רבנים אם הם לא יודעים מה יהיה? התשובה היא שאם אתה יודע יותר מדי טוב, אתה מקטין את הדבר. אתה צריך לתת חופש לעתיד. כן, הרבה דברים יכולים להיות, לך תדע מה יהיה. ואם אתה מודד את זה לפי ההכרה שלך של הידנה, אז אתה כבר לא מבין על מה מדובר באמת. אז אומר כאן הרמב״ם שאנחנו נאמין, אבל באמת עולה השאלה. אבל בשביל מה הכל זה? בשביל מה תחיית המתים? מה זה טוב? שאנחנו נאמין, והוא האמת אצל כל בן דעת, שהעולם הבא נפשות מבלתי גופות כמלאכים. מעניין התוספת הזאת כמלאכים. למי הוא מתנגד כאן? הוא מתנגד לרעבד, שהרעבד אומר שהקדוש ברוך הוא יחזק את הגופות של הקמים לתחיית המתים כגביית המלאכים. אבל הרמב״ם לא חושב שיש גבייה למלאכים. לכן הוא אומר שיהיה נפש בלא גוף כמלאכים. הוא רומז בזה לתחיית דברי הרעבד. מה? השאלה מה זה מלאך אצלך? מאחר והרמב״ם סובר שהמלאכים הם השכלים הנבדלים שדיבר עליהם אריסטו, ובוודאי להם אין גוף, אז גם המלאכים אין להם גוף. זו השאלה איך להבין גם את ההופעה של המלאכים אצל אברהם, למה מה קרה שם בדיוק, נכון? זה כל הדיון. כן. כמלאכים, וביאור זה שהגוף אמנם הוא כלל כלים לפעולות הנפש, כבר התבאר זה במופת. אז אין צורך, אם כן, בכל הכלים האלה, כיוון שלעתיד לבוא, כל הפונקציות שהגוף ממלא, לא תזדקקנה לנו, או לא נזדקק להן. טוב, נצטרך להמשיך את זה בפעם הבאה, כי הגיע המבזק, וזמננו תם. שלום.